וראשי יחד לסיוון, שבתא, ראש חודש סיוון חל ביום שבת, שכן חודש אייר הוא חסר בין 29 ימים, וכאשר א' אייר חל בשישי, אז א' סיוון חל בשבת, וקשיא בן לרבי יוסי בן לרבנן, שהרי נתבהר לאל שלדעת רבי יוסי חל ראש חודש סיוון ביום ראשון, ולדעת חכמים ביום שני. מדרץ את הגמרא, אכן לדעת אחרים לעולם יש בין תחילת שנה אחת לחברתה ארבעה ימים, שכן לשיטתם בכל שנה יש שישה חודשים מלאים ושישה חודשים חסרים בדיוק, ואין פוחתים ומוסיפים עליהם. אבל רבי יוסי וחכמים חולקים עליהם וסוברים שאפשר להוסיף על מניין המלאים או החסרים לפי הצורך. ולשיטתם, בשנה הראשונה לצאת בני ישראל ממצרים היה מניין החודשים החסרים מרובה על המלאים. אלא שנחלקו כמה חודשים חסרים היו. לדעת רבי יוסי שבעה חסרים עבוד, עשו באותה שנה שבעה חודשים חסרים, ונמצא שהיו בשנה זו רק 353 ימים, ומתוכם 350 הם 50 שבועות שלימים, נמצא שיש הפרש של 3 ימים בלבד, בין תחילת שנה אחת לזו שלאחריה, ומאחר ונתבהר שראש חודש ניסן חל בשנה השנייה ביום ראשון, ממילא יש ללמוד שבשנה הראשונה הוא חל ביום חמישי, וראש חודש אייר בשבת וראש חודש סיוון ביום ראשון. לדעת רבנן, שמונה חסרים מעבוד, עשו בשנה הראשונה שמונה חודשים חסרים, נמצא שבאותה שנה היו רק 352 ימים, וממילא היו רק שני ימים עוטפים בין פסח של השנה הראשונה לפסח של השנה השנייה. ומאחר וראש חודש ניסן חל בשנה השנית ביום ראשון, נמצא שבשנה הראשונה הוא חל ביום שישי, וראש חודש אייר חל ביום ראשון, וראש חודש סיוון ביום שני. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף פז, דף פי זין במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו ג' דברים עשה משה מדעתו? שאלה שנייה, מדוע משה פרש מאישה? שאלה שלישית, מדוע כעסו מרים ואהרון על משה שפרש מאישה? הרי הקדוש ברוך הוא הסכים עמו. התשובה בתוספות. שאלה רביעית, ניסן שיצאו ממצרים, איזה יום לקו בבכורות ואיזה יום שחטו את פסחיהם? שאלה חמישית, איזה חודש עברו בשנה שיצאו ממצרים? שאלה אחרונה, מה הם חמש אתרות מתוך עשר אתרות שנטל יום א' בניסן בשנה שהוקם המשכן? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום לחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו, היום הזה בסייעת הדשמיא ענקית בדף פז במסכת שבת, וכעת אל פנינתנו, שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מראש חודש סיוון עד ח' בו ועד בכלל שהוא יום איסרו חג שבועות, אין נופלים בתחנון מפני שהם ימי מצוות הגבלה ויום טוב. שבת שלפני הפסח קוראים אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו. אומרים וייתן לך במוצאי שבת שהם פסוקים של ברכה בתחילת ימי השבוע. יש אומרים אותו קודם הבדלה ויש אומרים אותו אחריה. זהו שונה הלכה שלנו הקצר להיום. וכעת, אל המשנה היומית שלנו, חלק א', אשר בסדר זרעים, מסכת שביעית. לומדים לנו את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבעזרת השם ובישועתו בסיום השס, יהיו בהמתחתנו גם המשניות שבסדר זרעים, ובעוד מקומות בשס שאין עליהם גמרא. התחלנו בסייעת הדשמיה, עם תחילת המחזור הנוכחי, את המשניות אשר בסדר זרעים, החל ממסכת פאה, וכעת אוחזים אנו במסכת שביעית, פרק ח', משנה ו'. משנה זו באה ללמדנו שכל העבודות הנעשות בפירות שביעית, אף לאחר שנתלשו, צריכות לעשות בשינוי. אומרת המשנה, תיינים של שביעית אין קוצים אותם במוקצה. המקום שמייבשים שם את התיינים נקרא מוקצה, ובאה המשנה ללמד שאין שותחים תיינים של שביעית במוקצה, היינו מקום המיוחד לכך כדי לייבשם, אבל קוצה אותם בחורבה. במקום חרף, כלומר במקום אחר פנוי, שאין הדרך לייבש שם כדי שיהיה שינוי בעבודת ייבוש התיינים. אין דורכים ענבים בגת כשאר השנים, אבל דורך הוא בעריבה כלי עץ שלשים בו את העיסה, ואין עושים זיתים. לא סוחטים אותם להוציא את שמנם בבד, בבית הבד שהוא מקום מיוחד לדריכת הזיתים, ובקוטב היינו בית בד קטן, אבל קוטש הוא את הזיתים של שביעית ומכניס לבודידה בית בד קטן מאוד. רבי שמעון אומר, אף תוכנו בבית הבד, מותר לו לטחון את הזיתים בבית הבד, הוא מכניס לבודידה, לסחיטת השמן. כלומר, שלדעת רבי שמעון די בשינוי זה, שאינו עוצר את השמן בבית הבד, אלא בבודידה. מסכת שביעית, פרק ח' משנה זין. אין מבשלים ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא יביאנו לידי פסול, שלא יביא את השמן של תרומה לידי פסול, שיצטרך לבערו בזמן הביאור. רבי שמעון מתיר לבשל ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלדעת רבי שמעון מותר להביא אפילו קודשים לידי פסול. ואחרון אחרון נתפס בשביעית. כאן באה המשנה ללמד את ההלכה שכבר הזכרנו אותה, שהמוכר פירות שביעית, אף הדמים נתפסים בקדושת שביעית כדין הפירות. אם לקח בשר בדמים אלו, יצאו הדמים לחולין, והבשר נתפס בקדושת שביעית. לקח אחר כך בבשר דגים, יצא הבשר לחולין, והדגים נתפסים בקדושת שביעית, וכן לעולם האחרון נתפס בקדושת שביעית, והפרי עצמו אסור, הפירות עצמם של שביעית אינם יוצאים לעולם מקדושת שביעית. כשמגיע זמן הביאור, חייבים לבאר את הפירות עם מה שנתפס באחרונה בקדושתם, כגון הלוקח בפירות שביעית או בדמיהם בשר, ואחר כך לקח בבשר דגים ובדגים לקח שמן. הגיע זמן הביאור, חייבים לבאר את הפירות של שביעית וגם את השמן שנתפס אחרון. זוהי המשנה היומית שלנו, חלק א', וכעת אנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם משנה יומית מתוך מפעל המשנה היומית קביעותה, ואוחזים אנו במסכת קריטות שבסדר קודשים, פרק ג', משנה י', המשנה החותמת את הפרק. מביאה המשנה שאלה נוספת, ששאל רבי עקיבא את אחד מרבותיו בעניין חיוב כמה חטאות לא עושה כמה מלאכות בשבת. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבי אליעזר את השאלה הבאה, עושה בשגגה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, כמה פעמים את אותה מלאכה בכמה שבתות, או עושה כמה מלאכות מעין מלאכה אחת שהן תולדות של אב אחד בשבת אחת, וכולן נעשו בעלם אחד, מהו דינו? האם חייב חטאת אחת על כולם, או שמא חייב חטאת אחת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה? אמר לי רבי אליעזר, בין העושה מלאכה אחת בכמה שבתות ובין העושה כמה תולדות של אב אחד בשבת אחת, חייב חטאת על כל אחת ואחת מן המלאכות שעשה. והדין שהעושה מלאכה בכמה שבתות חייב על כל שבת ושבת, נלמד מקל וחומר מדינו של הבעל חמש נשים נידות. ומה אם הנידה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, דהיינו שאין בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שרי לא שייך בה אלא איסור ביה, ואף על פי כן הדין הוא שהבעל חמש נשים נידות חייב חטאת על כל אחת ואחת מן הנשים הללו. אם כן, שבת שיש בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה, יש בה אופני איסור רבים שחייבים עליהם חטאת, שרי יש בה אבות מלאכות ותולדות שלהם, האם אינו דין שעושה כמה פעמים את אותה מלאכה בכמה שבתות שיהיה חייב חטאת על כל אחת ואחת מן השבתות הללו? אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, לא, אין זו ראיה, שכן אם אמרת בנידה שחייב חטאת על כל אישה ואישה, זה מפני שיש בה שתי עזרות, שהוא הבועל מוזר שלא לבוא על הנידה, וכן הנידה מוזרת עליו שלא להיבעל לו. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה אלא עזרה אחת? ואמר לי רבי אליעזר, הבעל הקטנות על כמה נידות בקטנותן יוכיח שהקל וחומר כן נכון, שהרי אין בהם בביות הללו אלא עזרה אחת שהוא מוזר שלא לבוא עליהם, אבל הן אינן מוזרות עליו, ואף על פי כן הבעל חמש נידות קטנות חייב חטאת על כל אחת ואחת מהן, ואם כן יש ללמוד את הדין הזה מקל וחומר שהעושה מלאכה בכמה שבתות חייב חטאת על כל שבת ושבת. אומר רבי עקיבא, אמרתי לו, לא, אין זו ראיה, לפי שאם אמרת בבעל הקטנות בנידותן שחייב על כל אחת ואחת, זה מפני שאף על פי שאין בהם שתי עזרות, עכשיו כשהן קטנות, מכל מקום יש בהם שתי עזרות לאחר זמן, כשהם יגדלו ויגיעו לכלל גדלות, יש גם עליהם איסור. ולמעשה יש פה שתי עזרות, אחד על הבועל, אחד על הנבעלת. האם תאמר שהוא הדין גם בשבת שאין בה שתי עזרות, לא עכשיו ולא לאחר זמן? ואמר לי רבי אליעזר, הבעל הבהמה על כמה בהמות שאף הוא חייב כמה חטאות יוכיח שקל וחומר, כן נכון. שהרי אין באיסור זה אלא עזרה אחת על האדם, ואילו הבהמה אינה מוזרת לא עכשיו ולא לאחר זמן. אמרתי לו, אומר רבי עקיבא, בהמה כשבת. באמת אני מסתפק גם בדינו של הבעל כמה בהמות, כשם שאני מסתפק בדינו של העושה מלאכות בכמה שבתות. בשני המקרים הללו ייתכן שמאחר שאין בהן אלא עזרה אחת, אינו חייב אלא חטאת אחת. מסכת קריטות, פרק ד', משנה א'. משנה זו עוסקת באופנים שאדם מתחייב בהם אשם תלוי שהוא קורבן המובה, כשנודע לאדם שעשה בשגגה דבר שיש בו ספק איסור קרת. אומרת המשנה, מי שאכל חתיכה במחשבה שהיא של היתר, ונתברר שספק אם באכילה היא אכל חילב, ספק אם לא אכל חילב, ואפילו נתברר שבוודאי אכל חילב, אבל ספק אם יש בו כשיעור לחיוב חטאת, דהיינו כזית, ספק שאין בו כשיעור כזית, כיצד? חתיכת חילה וחתיכת שומן שמותרת באכילה מונחות לפניו, ואכל את אחד מהן, ביותו סבור ששתיהן שומן ואין ידוע איזו מהן אכל, כלומר, נודע לו שהייתה ביניהם אחת של חילה ויתכן שהיא זו שאכל, או מי שהיו אשתו ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהן, בעל אחת מהן בחושבו שהיא אשתו ואין ידוע באיזו מהן שגג, כלומר, אחר כך נסתפק אם אכן הייתה זו אשתו או שמה הייתה זו אחותו, או מי שהיו לפניו שבת ויום חול, כגון שעמד בבין השמשות שהוא ספק שבת ספק חול, ועשה מלאכה באחת מהן, עשה אז מלאכה בסוברו שהיא שעת חול גמור, ואין ידוע באיזו מהן עשה, כלומר נודע לו שהיה אז בין השמשות, ונמצא שעשה מלאכה בזמן שהוא ספק חול ספק שבת, בכל האופנים הללו, הרי זה מביא אשם תלוי. מסכת כריתות פרק ד' משנה ב', המשנה מלמדת אודות מספר הקורבנות אשם תלוי שמתחייב בהם אדם ששגג ועבר כמה פעמים על אותו ספק איסור. אומרת המשנה, כשם שאם אכל אדם כזית חילה ושוב אכל עוד כזית חילה בעלם אחת, דהיינו שלא נודע לו על החטא שבאכילתו הראשונה עד שכבר אכל פעם שנייה, אינו חייב אל החטאת אחת על שתי אכילות. אז כך הלא עודה שלהן, כמו כן על שגיגת ספק אכילת שני זיתים חילה בעלם אחד, כגון אם אכל שתי חתיכות בסוברו שאין שומן ואחר כך נודע לו שהייתה כל אחת מהן ספק חילב, אינו מביא אל האשם תלוי אחד על שתי אכילות, הועיל ולא נודע לו בין אכילה לאכילה שאכל ספק חילב. אם הייתה ידיעה בינתיים, אם בין שתי אכילות נודע לו שבאכילתו הראשונה שגג בספק חילב, אז כשם שהוא מביא חטאת על כל אחת ואחת, כשם שאילו הייתה ידיעה ודאית אחרי האכילה הראשונה, וכן אחרי אכילתו השנייה היה חייב חטאת נפרדת על כל אכילה, כך הוא מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת, כך חייב הוא להביא אשם תלוי נפרד על כל אכילה כשנודע לו שהיו אלו שתי אכילות של ספק איסור, שידיעת ספק בין אכילה לאכילה מחלקת לעניין חיוב אשם תלוי, כשם שידיעת ודאי מחלקת לעניין חיוב חטאת. מלמד את המשנה בכמה אשמות מתחייב אדם ששגג בכמה ספקי איסור שונים. כשם שאם אכל אדם חילה ודם נותר ופיגול בעלם אחד, כלומר ששגג ואכל כזית מזה וכזית מזה, בחושבו שהכל היתר ולא נודע לו שחטא באף אחד מהם עד לאחר שאכל את כולם, אז הוא חייב חטאת נפרדת על כל אחת ואחת, כי אין חטאת אחת מחפרת על איסורים חלוקים, כך על לא עודה שלהן, כמו כן על שגיגת אכילת ספקי איסורים אלו, כגון שאכל כמה זיתים בסוברו שכולם של היתר ונודע לו שהיה אחד מהם ספק חילה ואחד ספק דם וכולי, שהוא מביא אשם תלוי נפרד על כל אחת ואחת, שאין אשם תלוי אחד מחפר על ספקי איסורים חלוקים. דנה המשנה כעת במקרים שאדם עבר בוודאי בשוגג על איסור כרת, אבל אין ידוע על איזה איסור עבר. היה חילב ונותר מונחים לפניו וסבר בטעות ששניהם חתיכות של היתר, ואכל אחד מהם ואין ידוע איזה מהם אכל, האם של החילב או של הנותר, ושניהם בעצם אסורות, שאם היה עושה את זה במזיד היה חייב אליהם כרת, וכן אם היו אשתו שהייתה נידה ואחותו אמו בבית ושגג באחת מהם, בעל אחת מהם בסוברו שהיא אשתו ושהיא טהורה, ואין ידוע באיזו מהם שגג, כלומר נודע לו שבאפשר שהייתה זו אחותו ולא אשתו, ואף אשתו הייתה נידה באותה שעה ונמצא שבוודאי שגג באיסור כרת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור אחותו או איסור נידה, וכן הם היו לפני אדם שבת ויום הכיפורים שחלו בזה אחר זה ועשה מלאכה בין השמשות שבין שני הימים הללו בסוברו שאז הוא יום חול, ואין ידוע באיזה מהן עשה, ונודע לו שהיה זה יום קדוש ושגג באיסור כרת, אבל אין ידוע אם היה זה איסור מלאכת שבת או איסור מלאכת יום הכיפורים, שהרי בין השמשות הוא ספק יום ספק לילה. בכל המקרים הללו רבי אליעזר מחייב חטאת, כיוון שבוודאי שגג באיסור כרת, ורבי יהושע פותר, כיוון שאין ידוע באיזה איסור כרת שגג. דעה חולקת בעניין הדוגמה האחרונה, בעניין מי ששגג בעשיית מלאכה ספק בשבת ספק ביום הכיפורים. אמר רבי יוסי, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לעושה מלאכה בין השמשות שבין שבת ויום הכיפורים שהוא פטור מחטאת לדברי הכל, שאני אומר כי יש לנו להסתפק שמה מקצת מלאכה עשה מהיום ומקצתה למחר, ונמצא שספק הדבר אם עשה כלל שגיגת כרת. ועל מה נחלקו? באיזה מקרה אכן נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין השוגג באיסור מלאכה על העושה מלאכה בתוך היום, כלומר בזמן שהוא ודאי יום מסוים ולא בבין השמשות, כך שבוודאי עשה שיעור מלאכה ביום אחד והוא היה סבור שהוא יום חול, ואין ידוע אם בשבת עשה אם ביום הכיפורים עשה, ונודע לו שהיה זה ביום קדוש, אבל הוא לא יודע אם היה זה שבת או יום הכיפורים, או על העושה מלאכה ביום קדוש דיינו שבת או יום הכיפורים בסוברו שהוא יום חול, ואין ידוע מעין איזו מלאכה עשה, כשנתברר לו שהיה זה יום קדוש הוא לא יודע איזה סוג מלאכה עשה, כגון אם אינו זוכר אם חרש או זרה. במקרים אלו רבי אליעזר מחייב חטאת כיוון שבוודאי שגג באיסור כרת, רבי יהושע פותר כיוון שאין ידוע באיזה איסור כרת שגג. אמר רבי יהודה, פותרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי, שאין דין אשם תלוי אמור אלא במי שספק אם עשה עבירה, ולא במי שוודאי עשה עבירה, אלא שאינו יודע איזו. עד כאן מוריי ורבותיי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני בשבוע. ט' בסיוון תשפ"א, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית, דף פז, דף פי זין במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, י' בסיוון תשפ"א, ונלמד את דף פי ח' במסכת שבת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חילכם לא ראיתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המחשבות של האדם. שיעורנו לעילוי נשמתו של הרב יעקב בן שכנה. התורה מפרטת את קורבנות הנשיאים. כל אחד מהנשיאים פירוט מדויק של הקורבן אותו הביא. והרי כל נשיא הביא בדיוק את אותו קורבן כמו חברו הנשיא האחר. שואל הרמב"ן, למה חוזרים הפסוקים ומפרטים פעם אחר פעם? כל נשיא, מה הוא הקריב? היה אפשר להביא את תיאור הקורבן האחד ולומר שכך עשו כל הנשיאים. למה ישנו תיאור מפורט על כל נשיא ונשיא? אומר הרמב"ן שהקדוש ברוך הוא לכבוד ליראיו. זה הסבר אחד. מדוע? למה התורה מפרטת? תיאור מפורט, כל אחד מהנשיאים את הקורבן שלו, כל אחד זוכה לכבוד ייחודי, רק למענו נכתב מחדש כל תיאור פרטי הקורבן. הסבר נוסף, אומר הרמב"ן, לכל אחד מהנשיאים הייתה כוונה שונה. לא דומה הכוונה של נחשון בן עמינדב, נשיא שבט יהודה, לכוונה של נתנאל בן צוער, נשיא שבט שמעון. כלומר, כולם מביאים את אותו קורבן, אבל הכוונה היא שונה אצל כל אחד. כל אחד, המעשים דומים, הכוונות שונות. לכן הקורבן נקרא שונה. הכוונה של כל מביא הקורבן שונה מאדם לאדם, מנשיא לנשיא. לכן הקורבן נקרא שונה. מצד אחד, הקורבנות של הנשיאים הוא אותו קורבן, ובכל אופן כותבת התורה וחוזרת 12 פעמים על אותם הדברים, תיאור אותם הקורבנות, כי לכל אחד ישנה כוונה אחרת. הקורבן דומה, אבל הכוונה היא שונה. ובגלל הכוונה השונה נחשב הקורבן כקורבן שונה. המחשבה והכוונה של האדם הופכים את הקורבן מקורבן דומה לקורבן שונה. מעשים שווים אצל בני אדם, אבל כוונות שונות. אז גם המעשה נחשב כמעשה שונה. הכוונה השונה הופכת את המעשה הדומה למעשה שונה. אינה דומה הנחת תפילין של אדם רגיל, שזוהי מצווה יקרה עד מאוד מאוד, לעומת אדם שמניח את התפילין עם כוונה בעשיית המצווה. הכוונה של עושה מעשה המצווה כל כך חשובה, עד כדי כך שלכל נשיא נכתבה באופן נפרד פרשיית הקורבן שאותו הוא הביא. קורבן הנשיאים. קורבנות הנשיאים שווים, אבל הכוונות שונות מנשיא לנשיא. מכאן למדנו על מעלת המקריב האדם, לא רק על מעלת הקורבן והחשיבותו. החשיבות היא לא רק על הקורבן, אלא גם על האדם המקריב והכוונה שלו. לכן ישנו פירוט שוב ושוב אצל כל נשיא את אותו קורבן שהביא הנשיא הקודם. כמה גדולה היא המחשבה של האדם, הכוונה של האדם. בפרשת כי תצא, כתב שמעלת והשפעת המצוות על האדם הן שיסלק האדם מעצמו כל מיני אמונות רעות, מידות רעות ומחשבות רעות, שירחיק מעצמו מחשבות שליליות, אמונות זרות, מידה מגונה, אלא יהיה האדם במחשבתו ממוקד לזכור את בורא עולם, הניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא עמנו. לכן התורה בפרשת מסעי מתארת את מסעות בני ישראל, וכתוב בתורה ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. למה כתבה התורה את כל המסעות? למה? כדי שנפנים 40 שנה במדבר. עם ישראל עשו 42 מסעות, והקדוש ברוך הוא הגן עליהם, שמר עליהם, דאג להם למן, מים, ענני הכבוד, לכל מחייתם, למרות שהם היו במקום בו לא יישב אדם, מקום שהוא מדבר, לא מקום זרע, לא מקום תאנה, לא מקום גפן, לא מקום רימון, ושם נתן להם הקדוש ברוך הוא את מחייתם, יכולת לחיות. ולכן כתבה התורה את המסעות, שנפנים כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מכך נשיג כמה הוא שומר עלינו, בהווה, אז בעבר וגם בהווה. למה? כדי שנכוון את המחשבות שלנו, נמקד אותם, נרכז אותם באמונה בהקדוש ברוך הוא. כך מביא הרמב"ן בפרשת מסעי, כך בפרשת חוקת אומר, למה כל מעשה הפרה אדומה נעשה בפיקוח של אלעזר בן אהרון הכהן, כדי שהכוונה שלו תשפיע על הכנת אפר הפרה אדומה. ללא המחשבה שלו, אז אפר פרה אדומה לא יהיה אותו דבר, כדי שלא תהיה שום מחשבה רעה, ואדרבה במחשבתו הטהורה תשפיע לטובה על הכוונות של אפר פרה אדומה. ולכן הכל נעשה בפיקוחו של אלעזר בן אהרון הכהן, שתתלווה להכנת אפר הפרה אדומה המחשבה שלו, הכוונה שלו. כך מביא הרמב"ן כמה חשובה היא הכוונה, דעתו ומחשבתו של האדם. בפרשת בעלותך התורה אומרת שעם ישראל נסעו מהר סיני, שעליו התגלה כבוד השם, והם עשו מהלך של 3 ימים ביום אחד. ארון ברית השם היה איתם, אותו ארון ברית השם שיוצא איתם למלחמה, אותו ארון ברית השם ששם יש את הלוחות, לוחות שניות ושברי לוחות ראשונות. ענן היה מקיף אותם, ענן עליהם כדי להגן עליהם מהשרב, מהחום. והיא בנסוע הארון, כשהארון קם לנסוע, והיא בנסוע הארון, הארון נוסע, אומר משה רבינו, קומה השם, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שתתגלה שכינתו של הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל. ואז יתקיים ויפוץ אויביך, וינוסו מסניך, מפניך, יברחו האויבים והשונאים. ואז כשהארון נח, שובה השם, באים עם ישראל לחנות, היה אומר משה רבינו, שובה השם, תשיב הקדוש ברוך הוא את השכינה שלך אל תוך רבבות אלפי ישראל. כי בזמן הנסיעה עלה הענן מעליהם ונשא לפניהם ויצא מהמחנה, וכשהם נחו, חזרו לחנות, כבר אין מסע אל המחנה, חונים, ביקש משה רבינו שישוב הענן למקומו, ויהיה בתוך אלפי ישראל, כבתחילה. ואז התורה ממשיכה לתאר את העם המתעוננים. היו בעם מתעוננים, רע באוזני השם, הרשעים שבעם. התלוננו על תורח הדרך, ואכן התלונות שלהם נשמעו, וישמע השם, ויחר פה, ותבער בהם אש השם. ירדה אש מהשמיים, ואכלה את מי שנמצא בקצה המחניהם, והעם צעק אל משה רבינו, שלא התפשט האש בכל המחניהם. וכך משה רבינו התפלל, ונעצרה האש. שם המקום האום, כי בערה שם אש השם, תו ערה. אחר כך הייתה עוד תלונה של עם ישראל. למרות שהם יצאו עם מצרים, עם צון ובקר, מקנה כבד מאוד, יכולים לשחוט את הבשר כשירצו, וגם יש להם מן שיש בו את כל הטעמים. בכל אופן, האספסוף זה הערב רב, שבקרב בני ישראל התחילו לומר, זכרנו את הדגה שנאכל למצרים חינם, את הכישועים. רש"י אומר, מה זה כישועים? מלפפונים. הוא אומר בלעז, קומקומבר, מלפפון. האספסוף מתגעגעים לדגים, לכישועים, לאבטיחים, לחציר, שזה אולוף, עוד לעד. מה יש להם? רק לחם מן השמיים. ואת הצון שיצאו איתו עם מצרים, מבחינתם, זה לא מספיק להם. אז מה היה לנו כאן? העם נסעו מהר סיני אל מדבר פרן. ואז פרשת ויהי בנסוע הארון, חלק מתיאור המסעות, איך הם מתנהלים, שהארון נוסע לפניהם, ואחר כך העם מתלונן על הדרך הארוכה, ואז העם מתלונן על המן. אז יש כאן 4 נושאים. העם הולך מהר סיני. לאחר מכן פרשה שנייה, נושא נוסף, ויהי בנסוע הארון, חלק מתיאור המסעות, איך היו מתנהלים, שהארון נוסע לפני העם. לאחר מכן העם מתלונן על הדרך, לאחר מכן העם מתלונן על המן. הפרשה של ויהי בנסוע הארון לא אמורה להיות כאן, אלא זוהי פרשה שמתאימה לפרשת במדבר. למה? כי שם ישנו את תיאור הדגלים והמסעות של עם ישראל. ולכן שם, בפרשת במדבר, לא בפרשת בעלותך, שם היה ראוי שיהיה כתוב איך עם ישראל נוסעים, והי בנסוע אהרון, כאשר נוסע אהרון, אז ענן השם נוסע איתם, כל הפרשה של והי בנסוע אהרון. למה זה מופיע פרשת בעלותך? הרי שם מתארים את העם, איך הוא נוסע, איש לפי שבטו, השבט עם השבט הסמוך לו, והדגלים, דרך החנייה, דרך המסע, שם היה מתאים, שיהיה גם כן כתוב, והיא בנסוע אהרון, ויאמר משה, למה זה מופיע בפרשת בעלותך? אחרי התיאור שעם ישראל נוסעים, מהר סיני אל מדבר פרן. למה נכתבה הפרשה של והיא בנסוע אהרון בפרשת בעלותך? אומר רש"י, מקורו מהגמרא מסכת שבת, מביא גם כן הרמב"ן, ודנים בזה המפרשים, להפריד בין פורענות לפורענות. היות שכתוב, היסעו מהר סיני למדבר פרן, זוהי פורענות אחת. למה פורענות? מכיוון שהם עזבו את הר סיני כמו תינוק הבורח מבית הספר. לכן, והיסעו מהר סיני, זוהי פורענות אחת. ואז, והי בנסוע הארון, הליווי של הארון והשכינה עם עם ישראל. אחר כך עוד פורענות, העם מתלונן על קושי הדרך. לכן בין פורענות לפורענות, בין התביעה הראשונה כלפי עם ישראל, העם נסעו מהר סיני, הם אומנם מצווים לנסוע, הבעיה היא שהם נסעו. איך? כמו תינוק הבורח מבית הספר. כמובן, הכל לפי דרגתם של דור דעה אנשי המדבר. כלומר, להמחשה, אם נאמר ש-99% מהנפש שלהם נסעו מהר סיני למדבר פרן, כי כך ציווה הקדוש ברוך הוא, חלק אחד בנפש שלהם, אפילו חלק נמוך מאוד, אומר, אולי כדאי לברוח מכאן, כמו תינוק הבורח מבית הספר, שלא נקבל עוד מצוות, כמו תינוק שרוצה לברוח, לא רוצה עוד פקודות וציוויים. הקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה, וגם על חטא קל, קטן שכזה, מעניש. כלומר, 99% מהנפש, 100% רוצה את ציווי הקדוש ברוך הוא. אחוז אחד לא רוצה את ציווי הקדוש ברוך הוא ללכת למסע מהר סיני למדבר פרן. אלא כמו תינוק הבורח מבית הספר, שרוצים לברוח כמה שיותר מהר. על זה מדגדק הקדוש ברוך הוא, וזה לטובת האדם כמובן, כדי שיוכל לתקן את אותו אחוז. כמובן, כל עונשי הקדוש ברוך הוא, הם לא עונש של נקמה, אלא עונש במובן של תיקון. זו המשמעות של כל עונש, כדי לתקן את האדם. הרי הנביא ירמיהו אומר על דור המדבר, זכרתי לה, חסד נעורייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אם כן, אומר הנביא ירמיהו, יש לראות את דור המדבר בזווית ראייה חיובית מאוד, זכרתי לה, חסד נעורייך. ישנו שבח על עם ישראל בהליכתם במדבר, אלא שבתוך השבח הזה, ישנו חטא קל שבקלים, ועל זה כתוב, הינסו אותי זה 10 פעמים. אז למדנו על עם ישראל, בני ישראל, שנסו מהר סיני למדבר פרן. יש כלפיהם תביעה. מהי התביעה כלפיהם? הם כמו תינוק הבורח מבית הספר. הם בפועל עושים את הציווי שנאמר להם לעשות, לנסוע, לצאת למסע, אבל הם חוטאים במחשבה. למה? כי הפרידה מהר סיני הייתה אמורה להיות להם קשה, לא כמו תינוק הבורח מבית הספר, הרי אחרי קריאת ים סוף וטביעת המצרים בים. היה קשה להסיע את העם. היה קשה להיפרן מביזת מצרים שיש בים, ולכן הוא צריך להסיען בעל כורחם. אם כן, כך היה מצופה שיהיה הקשר להר סיני, יהיה קשה להסיע אותם משם. שירגישו את עצב הפרידה, את הכאב, שבהליכה, בעזיבה, את האר, אר סיני. התביעה כלפיהם שהם הרגישו קצת, באחוז מועט מאוד, אבל הרגישו כמו תינוק הבורח מבית הספר. זה נחשב כלפיהם כפורענות, למרות שהחטא הוא רק המחשבה, וגם זה לא 100% מחשבה, אלא 99% המחשבה שלהם הם לקיים את רצון השם, ואחוז מועט מאוד עדיין דבק בהרגשה של כמו תינוק הבורח מבית הספר ולצאת כמה שיותר מהר מהר סיני. זוהי פורענות. אומר שלמה המלך, אורח חיים למעלה משכיל, זה התריס, זה המגן בפני השאול מטה. אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה. השאיפה להתרומם, השאיפה להתעלות, היא התריס, היא המגן, היא המחסום בפני הנפילה והירידה למטה. מה שאחרי, ויסעו מהר השם, ברחו מהר השם כמו תינוק הבורח מבית הספר, לאחר מכן הגיעו לעוד פורנות, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. או, לאחר מכן, הם גם כן קצו במן. זוהי תוצאה של חוסר הרצון להידבק בהר השם. זוהי הפורנות הראשונה. בגלל החיסרון באורח חיים למעלה למשכיל, אם יש שאיפה לעוד, עוד שאיפות, זו החסימה בפני הירידה למטה. זה המגן, זה התריס, בפני הירידה אל השאול. ולכן, היות שישנה פורענות אחת, שהם לא לגמרי רוצים את הר סיני, אלא אחוז מועט מהם, מתוכם, רוצה לברוח כתינוק הבורח מבית הספר, זוהי פורענות אחת. לאחר מכן עוד פורענות, והיה עם כמתעוננים על הדרך, כדי להפריד בין פורענות לפורענות, והיא בנצוע אהרון. פורענות ראשונה, העם בורח מהר סיני. פורענות שנייה, העם כמתעוננים באמצע, והיא בנצוע אהרון. משום כבודם של ישראל, כדי לא לתאר עוד פורענות ועוד פורענות, גם והיסו מהר השם וגם אחר כך העם כמתעוננים, על הדרך ישנו הפסק. כבודם, והיא בנצוע אהרון, פסוק שעוסק בכבודם של עם ישראל, לא לעסוק ברצף של תיאור רע על עם ישראל. לכן בין פרשת הנסיעה של עם ישראל מהר סיני למדבר פרן, לבין הפרשה של העם כמתעוננים, ישנה הפרדה, הפסקה, והיא בנצוע אהרון. פסוק שעוסק בכבודם של ישראל, וכך נוכל להבין מדוע יש אותיות נון הפוכה לפני הפרשה של והיא בנצוע אהרון, וגם בסוף והיא בנצוע אהרון. למה נון הפוכה? כי האות נון לא מופיעה באשרי יושבי ביתך. יש שם פסוקים בכל סדר א' ב' חוץ מים באשרי יושבי ביתך. זה לא מופיע. מדוע? כי הגמרא המסכת ברכות אומרת, האות נון, המשמעות שלה היא נפלה. לא תוסיף קום בתולת ישראל. לכן, אין את האות נון באשרי יושבי ביתך. כאן, האות נון ישנה, אבל הפוכה. למה? שיהיה הפוך. נון זה נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. כעת שיהיה הפוך. כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי מסכת ברכות. נפלה? לא תוסיף קום? לא. אלא נפלה? לא תוסיף עוד ליפול, אלא קום בתולת ישראל. בואו נהפוך את הנון של נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, ונקרא את זה אחרת. נפלה, לא תוסיף עוד ליפול. בואו נהפוך את הנון של נפלה, לא תוסיף עוד קום בתולת ישראל. לכן שמו את הנון הפוכה, בין פורענות לפורענות, לומר שזה זמני, נקודתי, חד פעמי, אבל לא מהותי. כי המהות של עם ישראל, זוהי ההשתוקקות להתרומם ולעלות מעלה-מעלה. אור החיים למעלה למשכיל. אז אם כן, שורש הנפילה של המתעוננים והמתאבים, איפה זה התחיל? במחשבה, בכוונה, בהרגשת הלב כתינוק הבורח מבית הספר. זוהי הפורענות הראשונה. המחשבה הלא בריאה, הכוונה הלא נכונה. עוד אומר הרמב"ן שהסביר את חטא מי מריבה. חטא מי מריבה, שאומר משה רבינו, המין הסלע הזה נוציא לכם מים? החטא, מסביר הרמב"ן, ביחס לעם ישראל היה, שהם מאמינים שהסלע הזה, מהסלע הזה נוציא לכם מים? מה אתם חושבים? שמשה ואהרון בחוכמתם יוציאו סלע מהמים? זה החטא. צריכים להאמין שהכל רק בידי הקדוש ברוך הוא. המחשבה היא מהותית כדי לזכות לברכת השם, לעבודת השם, ומחשבה לא נכונה, מחשבה לא ממוקדת, היא חיסרון מהותי בעבודת השם. גם כדי לנצח במלחמה, כמו שכתוב ברמב"ן פרשת שופטים, כי תצל המלחמה לא יבך, וראית סוס ורכב, עם רע ממך, לא תראה מהם, כי השם אלוקיך עמך, המלך מארץ מצרים. אומר הרמב"ן, זוהי מצווה מחודשת, שלא יבטחו בגבורה שלהם, ואז יעשו השוואה ויאמרו, לנו יש משאבים, אבל מוגבלים ביחס לאומות העולם, שלהם יש משאבים הרבה יותר גדולים, לכן נפחד מהם, כי הם חזקים יותר מאיתנו. אומר הרמב"ן, זה הציווי של התורה, אל תעשה השוואות, כי השם אלוקיך נותן לך כוח לעשות חיל, שהרי הקדוש ברוך הוא לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, כי אם את יראיו, את יראיו המייחלים לחסדו אותם הוא ירצה, בהם הוא חושק. ככה הרמב"ן פרשת וירא כותב, בנושא פילגש בגבעם. השבטים שנלחמו בשבט בנימין הקריבו עולות. למה? כי העולה באה לחפר על מחשבות רעות, על הרהורי הלב. ולכן, בנושא פילגש בגבעה, השבטים שנלחמו בשבט בנימין הקריבו עולות. למה? לחפר על שבטחו בגבורתם ובזרועם. לכן הביאו קורבן עולה שזה מחפר על הרהורי הלב. כי יש חובה לאדם לשמור על הרהורי הלב והמחשבות שלו, שיהיו ממוקדות שהכל בידי שמיים, שלא בכוחם ועוצם ידם עושים את החיל. לכן הנזיר נזר על ראשו, כתוב עליו כי יפליל לנדור את הנדר, נדר הנזירות. למה יפלים? זה פלא. מה הפלא? שהוא כל כך שונה משאר האנשים. למה? מכיוון שהוא חושב איך לצאת מהשעננות, מהאישהבות, מההיסחפות אחרי האינסטינקט הטבע של האדם. הוא לא רוצה להיות נגרע אחרי הנטיות החומריות, הוא לא מחפש לסלסל בשערו ולהתעסק איתו, אלא מגדל אותו, לא מתעסק איתו, ואפילו לא מסרק אותו, שמא יוציא שערה אחת, ואז הוא תולש שערה, וזה אסור. לחפוף את הראש הוא יכול, אבל להסתרק לו, הוא מגדל את השיער, לא מתעסק איתו, הוא לא מחפש לשתות יין ולברוח מהאחריות ומתפקוד בחיים, או לשתות יין ולדמיין כל מיני דמיונות, כמה הוא אדם יקר, חשוב, משהו מיוחד. לכן אומרים המפרשים, הוא לא נטמע למת, לא מתקרב אל המתים. מדוע? מכיוון שבהרבה מאוד מקרים המוות מעורר את האדם לחשבון נפש. לכן בבית מסוים טוב ללכת אל בית האבל מאשר ללכת אל בית המשתה. אבל יש בני אדם שהמוות מעורר אצלם בדיוק הפוך. כמו שאומר הגאון רבי לופיאן, מצינו אצל עשיו, הנה אנוכי הולך למות, היות שהוא הולך למות, אז מה הוא עושה? מחפש למכור את הבכורה שלו. ולכאורה זה פלא, הרי עד רבה, אם הוא הולך למות, הנה זה אנוכי הולך למות, הוא עובד בשדה, ושם או שטרופים או שנטרפים. יש סיכוי גדול שהוא ימות, ובכל אופן מה הוא עושה? מוכר את הבכורה. למה? כי כך אומר הנביא ישעיהו, הרשעים היו אומרים, אכול בשעתו כי מחר נמות. עד רבה, זה שמחר נמות, זוהי סיבה יותר לאכול, יותר לשתות, יותר לומר, אין משמעות לשום דבר, אך ורק לבהמיות שבאדם, לנטיות החומריות שבאדם. ולכן הנזיר לא מתקרב למת, כדי שלא חלילה יגיע למסקנה שבכל אופן אין משמעות לשום עשייה רוחנית, ואכול בשעתו, כי מחר נמות. הנזיר נזר כתר על ראשו. על פי זה נוכל להבין את מה שאומרת הגמרא, מסכת נדרים. יש שנזיר נקרא חוטא, למה? כי הוא מצייר את עצמו מהיין, הוא נקרא חוטא. אומרת הגמרא, אם זה שצייר את עצמו מן היין נקרא חוטא, אז מי שיושב סתם, ללא סיבה בתענית, ודאי נקרא חוטא. אבל אם יש לו סיבה, למה הוא מתענה, אז ודאי שלא נקרא חוטא. על הנזיר נאמר וחיפר עליו מאשר חטא. אחד הפירושים הכוונה היא, עצם זה שהוא נעשה נזיר זה חטא. הרמב"ן אומר, לא. הרמב"ן אומר, אחרת. הנזיר צריך להביא קורבן, למה? אחרי שהוא היה נזיר, התעלה כל כך הרבה, הוא התרומם לנבדלות ופרישות מעולם הזה, וזוהי מעלה גדולה כל כך. עד כדי כך שיש עליו כעת תביעה. מדוע הוא חוזר לשגרת התנהלות הרגילה? לכן, בתחילת הנזירות בהיבט מסוים הוא חוטא, כי מה פתאום הוא מצייר את עצמו מן היין? אבל אחרי שהוא התנזר, הוא כבר טעם את טעם ההרגשה של התנתקות מחיי עולם הזה, קרבה לרוחניות. ואז הוא חוזר לשגרה? הוא חוזר להיות כאחד האדם, בזה הוא נקרא חוטא. כי עד הרב, המעלה הגדולה יש לנזיר, שהוא מתנתק, נבדל מהחומריות, הוא מתחבר יותר ויותר לרוחניות, הוא מרגיש את הרוחניות, הוא יותר נהנה מהתפילה, הוא יותר נהנה מתלמוד תורה, הוא יותר מחפש להדר במצוות ולהידבק בקדוש ברוך הוא. ובמסכת נדרים מסופרת התפעלותו של שמעון הצדיק, מהנזיר שבדרום. אמר אותו נזיר, מהדרום ליצר הרע שלו, רשע. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? ולמה התפעל כל כך שמעון הצדיק מאותו נזיר? המדרש, במדבר רבה, פרשה י', גם הרמב"ן, הם משווים את הנזיר לכהן, ככהן המשרת אלוקיו. אפילו כמו כהן גדול, שלא נטמע לקרובים שלו. כשהם נפטרים מהעולם, גם משווים אותו לנביא. ושמעון הצדיק היה מאנשי כנסת הגדולה. הוא חי בימי בית שני. בימים שלו, עם ישראל היו בשיא תפארתם. הרי הגמרא מסכת יומא בדף למדת אומרת ש-40 שנה שהיה שמעון הצדיק כהן גדול, בתקופתו הגמרא מתארת ניסים שלא היו אחרי שהוא לא היה עוד. ובספר שם דרך כותב מה הייתה ההתפעלות המיוחדת של שמעון הצדיק מאותו נזיר? בדרך כלל, אם אדם נודר נזירות, זה ל-30 יום. אם אחרי, לדוגמה, 25 ימים הוא נטמא למת, הוא צריך להתחיל את כל החשבון מההתחלה. ואז כאשר הוא מתחיל מההתחלה, הוא לא תמיד באמת התכוון לכזו נזירות ארוכה. הוא היה מוכן לקבל על עצמו 30 ימי נזירות, אבל כעת הוא עשה 25 ימים, כעת הוא נטמא, הוא עכשיו צריך עוד פעם 30 יום. יוצא שיש כאן 55 ימים. זה הרבה יותר עם מה שהוא חשב שהוא אמור לעשות. לאחרי שהוא מסיים את הנזירות שלו, מביא קורבן. והכהן אמור לאכול מהקורבן הזה. שמעון הצדיק לא היה רוצה לאכול מקורבנות הנזירים, כי היה אומר לעצמו שאם והיה והנזיר נטמע באמצע, והיה צריך להשלים את הנזירות שלו. ולא רק, כמו במקרה כעת, 30 יום אלא 55 ימים, זה הרבה יותר ממה שהוא תכנן. הוא בטח לא רצה לקבל את הנזירות השנייה, ולכן לא היה אוכל את הקורבן שלו. אבל יש קורבן שהוא כן הסכים לאכול. מי? את הקורבן של הנזיר מהדרום. אותו נזיר מהדרום שאמר ליצר הרע, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? אותו נזיר מהדרום שראה את יופיו, כשהוא הסתכל על עצמו, על ההשתקפות שלו, במים. רצה היצר לתורדו מן העולם, מיד אמר לו אותו נזיר מהדרום, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? אמר שמעון הצדיק, שהוא מתפעל מאוד מאותו אדם וירבו, כמותך, נודרי הנזירות. למה? בספר שם דרך הוא כותב, הדרך הרגילה היא לכם מול היצר הרע היא לעשות מולו חשבון של שכר העבירה כנגד הפסדה, ההנאה מול ההפסד העונש, כמו שאומרת המשנה פרקי אבות, הווי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה. אם האדם כעת לא יקיים מצווה ויהנה מהעולם הזה, מה הוא ירוויח ואיזה רווח הוא יפסיד לעתיד לבוא? שכר עבירה כנגד הפסדם, חישוב הנעת רגע כדי הפסד נצחי, צער איסורי גיהנום מול רווח זמני. ואומרת הגמרא מסכת מועד קטן בדף ה', מי ששם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. מי שמחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, שכר עבירה כנגד הפסדה. וזוהי דרך מהותית לכל אדם משכיל לחשוב אותה ולהפנים אותה. אבל כאשר דרך ההתמודדות עם פיתוי היצר, עם מהלך של חשבון כדאיות, עלול האדם להתאפס לרגעים של חולשה, למלכולת היצר שבקרבו. ומזה חשש שמעון הצדיק, כי אפילו לנזירים הגדולים ביותר, מתי שהם צריכים להאריך את הנזירות שלהם, מכיוון שהיא נעצרה באמצע כי הם נטמעו לדוגמה, לא בטוח שיסכימו להאריך את הנזירות שלהם. הם התכוונו, לדוגמה, רק 30 ימי נזירות. היות שביום ה-25, לדוגמה, הם נטמעו למת, צריכים כעת להתחיל הכל וההתחלה. כעת זה 55 ימים. מתוך שאין כוונתם רצויה, גם הקורבנות שלהם לא רצויים, והאכילה נחשבת כאין חולין בעזרה. ולכן שמעון הצדיק לא רצה לאכול משאר הקורבנות. אבל לגבי הנזיר מהדרום, התפיסה הייתה שונה. למה? מכיוון שהנזיר מהדרום אמר ליצר הרע, חשבון אחר, תפיסה חדשה, גישה שונה, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? וזוהי הצדקות של אותו נזיר מהדרום. זוהי ראייה בהירה, זוהי טקטיקה חדשה, אסטרטגיה נוספת להילחם נגד היצר. לא חישוב הפסד ושכר גרמו לנזיר מהדרום לקבל על עצמו את הנזירות. לא גדרות וסייגים שהציב לעצמו כדי לא להיכשל. כל אלה ודאי חשובים מאוד. אלא שכאן השתמש הנזיר בגישה חדשה. גישה, דעה שאומרת, העולם הוא בכלל לא שלך. הגישה הזו היא שעמדה כחומה מול היצר הרע. שהרי גם שמעון הצדיק כשהוא פגש את אותו נזיר, הוא נפעם מהיופי המיוחד של אותו נזיר, הוא אמר, ראיתי אותו שהוא יפה עיניים וטוב רואים. ודאי שבקלות רבה היא יכולה להתפשט בקרבו, בקרב הנזיר מחשבה של סביעות רצון מהמראה הנאה שלו, ובהדרגתיות הרגשה של מה עוד אני יכול לקבל מהעולם, מה עוד אני יכול להרוויח, מה עוד אני יכול לאגור, לקחת לעצמי. אבל אותו נזיר מהדרום, כשהמחשבה התגנבה לו, הוא לא ראה אותה כסתם מחשבה תורדנית, אלא זיהה כאן אויב גדול שמתנפה עליו לתורדו מן העולם. ולכן כערף עין התקומם ואמר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שהוא לא שלך? הרי אתה עתיד להיות רימה ותולעה. ובכך הוא גילה את גדולת נפשו, שהוא לא רוצה להתמודד עם היצר בחשבונות, כן כדאי, לא כדאי, מסע ומתן, מה יותר כדאי, מצווה או לא, אלא עמד על נפשו בצעקה. זה לא העולם שלך. הוא יסתכל אל היצר הרע כמו אדם שמחוץ לו. רשע, למה אתה מתגאה בעולם שהוא לא שלך? זה בכלל לא העולם שלך, יצר הרע. כלומר, הוא לא התחיל לומר ליצר הרע, לא כדאי לעשות עבירה, אלא כדאי לעשות מצווה. יותר משתלם, יותר רווחי. לא, היצר הרע הוא בכלל לא שותף. הוא לא בכלל בן שיח. אין מה לנהל אותו שיח. כן כדאי, לא כדאי. זה בכלל לא העולם שלך. אני הנזיר. העולם שלי זה תורה, מצוות, רוחניות, קדושה, טהרה. זה העולם שלי. הוא מסתכל על היצר הרע כמישהו מבחוץ שאומר לו, אולי כדאי לך לטעום עולם אחר? אומר לו אותו נזיר, מה אתה בכלל הביע דעה? זה לא העולם שלך. זה לא שהאדם עושה חשבון עם עצמו, כן כדאי או לא כדאי לקיים מצווה, הוא משתף את היצר הרע באותו סיור מוחות, כן כדאי, לא כדאי, רווחי, לא רווחי, עד שהוא מצליח לשכנע את היצר הרע שלא כדאי. הוא נוקט גישה אחרת, אני אדם כל כך גדול, בן מלך של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו, הוא אבא, הוא מלך. מה פתאום בכלל אתה נכנס לסיפור הזה? מה בכלל אתה מביע את העמדה שלך ואת הדעה שלך? כך אומר אותו נזיר ליצר הרע. אתה בכלל לא שייך לכאן. מה אתה בכלל נכנס לשיח? מה אתה מתגאה בעולם שהוא לא שלך? אתה רימה ותולעה. זה אתה. אני? זה משהו אחר. אני אדם עם נשמה, לי יש רוחניות. זה אני. זו ההשקפה, זוהי התפיסה. העולם של האדם היהודי הוא עולמך תראה בחייך, רוחניות, קדושה, טהרה, תורה ומצוות. וכך אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף י"ז. כשהיו רבנן יוצאים מבית המדרש של רבי עמי, או מבית המדרש של רבי חנינה, היו אומרים כך, עולמך תראה בחייך. כלומר, עולם הבא, עולם הנצח, רוחניות, תראה בחייך כאן בעולם הזה. אומר הסבא מיקל, בריבוי המחשבות, ברוב שר אפי בקרבי, כשחושבים הרבה מחשבות שונות, פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, ברוב שר אפי בקרבי. המחשבות האלה חודרות אל האדם. הן הופכות להיות חלק ממבנה האישיות שלו. כך הוא רואה את עצמו. ברוב שר אפי, בריבוי המחשבות, בקרבי. המחשבות האלה חודרות אל האדם. תנחומך. אם האדם מתעסק בענייני אמונה, תורה, עבודת השם, מה שמביא נחמה לנפש של האדם, הם ישעשעו נפשי. ריבוי המחשבה בנושא גדלות האדם, בנושא האמונה בבורא עולם, בנושא השאיפות והרוחניות, הם ישעשעו נפשי. ברוב שרפאי, בריבוי מחשבות, חודר בקרבי. מה לחשוב? תנחומך, ענייני אמונה, תורה ועבודת השם שהם נוחם, רוגע לנשמה, הם ישעשעו נפשי, הם השעשוע והעונג הרוחני של האדם. וכך מביא הרמב״ם, בסוף הלכות מקוואות, אמנם האדם טבל במקווה ולא השתנה, הגוף שלו לא השתנה. אף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כותב הרמב״ם, המכוון הוא לתאר ליבו, מתומת הנפשות, זה הדעות הרעות. הרמב״ם מדמה את הדבילה, לדבילה במי הדעת, שינוי דעה. כמו שהטובל במקווה צריך שיהיה כל הגוף בתוך המים, כך הדעת שלו צריכה להיות בצורה מוחלטת, בתורה, מצוות, מחשבות חיוביות, מחשבות נכונות וערכיות. וכך מצינו בנושא המרגלים, נשיאים בישראל, גדולי עולם, חוזרים מהשליחות שלהם, קוראים תחת המעמסה של אשכול הענבים, הרימון, התאנה, מה הם רצו להראות, מה הם רצו להוכיח, שיש שם בני ענק. האם תורח, האם קשה לקדוש ברוך הוא לנצח אותם? האם יש הבדל בין זבוב קטן לענק גדול ביחס לקדוש ברוך הוא? ודאי שלא. אבל הם בעיקר שמו דגש על כל העם שראינו בתוכה אנשי מידות, אנשים ענקיים. הם רוצים להראות את האשכולות, את הרימונים, איזו ארץ ששם כולם ענקיים. הכל גדול שמה. זו ארץ שלא מתאימה לנו. המרגלים ראו בעיניים שלהם, וכך מנסים להוכיח לעם שהארץ לא מתאימה להם. הארץ היא גדולה מדי, ונהי בעינינו כחגבים, ארץ ישראל לא מתאימה לנו. לא נהיה מסוגלים להגביע את עצמנו, להיות ברמה של ארץ ישראל. הם חושבים שזוהי ארץ נעלה מדי, לא מתאים להם להיות שם. הארץ לא תסבול את מי שלא מתאים את עצמו אליה. ובהרבה דברים המרגלים צדקו. ארץ חזקה מאוד, פירותיה עבים וכבדים, גדולים מאוד מאוד. אנשים בינוניים לא יסתדרו עם הפירות והירקות שיש בארץ, כותב הרמב"ן. רק הענקים, אנשי מידות, הם בעלי כוח, הם חזקים, הם יכולים לאכול את המאכלים שהארץ מוציאה. צודקים המרגלים שבאמת זוהי ארץ שמגדלת אנשים גדולים, ארץ מיוחדת. הבעיה הייתה טעות, בחייה של חינם, מה שגרם שבמדבר הזה יפלו פגריכם. צדקו המרגלים שהטבע של ארץ ישראל לגדל גדולים, ענקיים, לחיות שם חיים של תורה ומצוות, ולהאמין שלמטר השמיים תשתה הארץ. ארץ ישראל מגדלת אנשים ענקיים. ארץ ישראל מגדלת אנשים שמאמינים בתורה ובמצוות, והארץ הזו, כאשר יקיימו את התורה והמצוות, היא תיתן את יבולה, ואם לא, היא תשליך את יושביה מעליה. צדקו המרגלים שזוהי ארץ לא רגילה. צדקו המרגלים כשהם אמרו, האנשים גדולים, הפירות גדולים, איפה הייתה הטעות? שהם חשבו שהם לא מספיק חזקים, שהם לא מספיק עליונים, שהעולם שלהם נחות, הם לא מספיק העריכו את עצמם. לא האמינו שהם מותאמים לגודל האדיר הזה, בזה הם לא צדקו. הם לא צדקו שכל הארץ הותאמה אך ורק בשבילם. אם אלה הם הגידולים של הארץ, אם אלה הם התנאים של הארץ, זה אומר שזה אתם, אתם מתאימים לארץ הזו. אבל הם פוחדים, הם רגילים למצרים או למדבר, הם רגילים לאכול לחם מן השמיים, הם לא רגילים להיות נעלים כל כך, לחוש, לזרוע, לקצור, ועדיין לשמור על הרוחניות שלהם, לעשות מלאכה ארעי ותורה עיקר, להיות גדולים, ענקיים גם בארץ. והאמת שהם טעו, שהרי אדם הראשון מופיע, בויקרא רבה פרשה חף, האדם נוצר להיות מקהה גלגל חמה. גלגל חמה יהיה כהה ביחס לבהירות הרוחניות של האדם. האדם נועד להפיל לשיאים, שיאי שיאים של שמיים, של רוחניות. גם אותם נפילים, גם אותם ענקים, מאיכן הם שאבו את גדולתם, את עוצמתם, לא מחוץ לארץ ומשם הגיעו לארץ, אלא מהארץ. אומנם הם ענקיים בחומר, הם גדולים בגוף, פירות שנראים משונים, בני אדם שנראים גדולים, אבל כי הם לא בני ישראל, הם לא עם ישראל. לכן, העוצמה של הארץ אצלם באה לידי ביטוי בגובה גבוה. גדלות האדם אצלם באה לידי ביטוי בחומריות, כי זה הם אנשים חומריים. אבל אצל עם ישראל, אצלם זה לא באה לידי ביטוי בגובה גשמי חומרי, אלא בגובה רוחני. והמרגלים טעו, בחייה של חינם, טעות של חינם, הבחנה לא נכונה. הם נועדו להיות גדולים, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, הדבקות בהקדוש ברוך הוא, מזכה בחיים בכל מקום, גם כאשר נמצאים, במקום של ארץ שנראית כמגדלת את הענקים, ארץ ישראל. ועד הרבה, ארץ ישראל הכי מתאימה להם. האתגר הזה הוא האתגר הגדול ביותר שמתאים לאנשים הגדולים ביותר. ומי הם האנשים הגדולים ביותר? עם ישראל. ולכן נחשבים המרגלים כמוציאים את דיבת הארץ. מדוע דיבה על הארץ? הרי הם לא דיברו על הארץ, הם דיברו על עצמם. הם אמרו על עצמם, נהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. הם דיברו על הנחיתות שלהם, לכאורה לא על הארץ. אומרים המפרשים, הכוונה היא שהם דיברו על הארץ. אמנם דיברו על עצמם, אבל אז יצאה דיבה על הארץ, שהארץ לא מתאימה לעם ישראל. זוהי דיבה על הארץ, הרי אין לך דיבה גדולה יותר מאשר שארץ ישראל לא מתאימה לעם ישראל. ארץ ישראל ללא עם ישראל, מה המשמעות של ארץ ישראל? ארץ ישראל זוהי ארץ שחיה, נושמת ומתפקדת, מוציאה את פירותיה, מוציאה את יבולה, מפיקה את המירב בעזרת התורה והמצוות שמקיימים מעם ישראל, בארץ ישראל, בעזרת תורת ישראל. לומר שארץ ישראל מתאימה לענקים ושהם לא, זוהי דיבה, דיבה על עצמם. ונהי בעינינו כחגבים, זוהי דיבה על הארץ, שהארץ לא מתאימה, אלא לענקיים, אנשים גבוהים בגשמיות, בחומריות, הרי זו לא הארץ, זה רק האנשים שבינתיים ששומרים על הארץ. הארץ היא לא מתאימה למי שגבוה, מי שחזק, מי שחומרי. לא לבני ענק, הארץ מתאימה לענקים ברוח, לגיבורים איזו גיבור הכובש את יצרו. הארץ נועדה לעם הנבחר. עצם זה שאדם לא מאמין בעצמו, בזה בהיבט מסוים הוא חוטא. או כמו שמפרשים בעלי המוסר והחסידות, כי הלל רשע על תאוות נפשו. כאשר האדם ניגש של התורה והמצוות שלו, שהוא מחויב בהם, הוא נמנע מלקיים. כאשר באות עבירות לפתחו, הוא רץ לעשות. שואלים אותו מדוע הוא עושה את העבירות? הוא אומר, מי אני, מה אני? כי הלל, הוא פתאום ענב כמו הלל. הלל רשע על תאוות נפשו. היות שהוא רוצה להיות רשע, פתאום הוא אומר, אני ענב כמו הלל, מי אני, מה אני? ולכן הוא מרשה לעצמו לשחרר את המחסום ולתת ביטוי לתאוות נפשו. אז עסקנו בכוח המחשבה של האדם. ריבוי קורבנות הנשיאים מתוארים כיוון שכל אחד חשב התכוון. מחשבות אחרות גדלו את האדם לא רק מהמעשים שהוא עושה, אלא המחשבה שמצטרפת מתמזגת למעשים של האדם. כך ראינו שעם ישראל נשאו מהר השם, שהייתה המחשבה שלהם כמו תינוק הבורח מבית הספר. בגלל שלא הייתה להם מחשבה של אורח חיים למעלה למשכיל, שאיפות להתרומם עוד ועוד, אלא כתינוק הבורח מבית הספר, אז אחרי שוויסעו מהר השם, שרו מאחרי השם. כתינוק הבורח מבית הספר, לאחר מכן מדרדרים עוד ועוד. ויהי עם מתעוננים על הדרך הארוכה, ואז מתלוננים על המן. זה התהליך, אבל מאיכן זה מתחיל? מהמחשבה. גם בזמן המלחמה נדרש האדם לשמור על מחשבתו, ולא לפחד מעם רב שמולו, מכיוון שהקדוש ברוך הוא אימו. לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, אלא רוצה השם את יראיו. כך מצאנו את הנזיר מהדרום שאומר ליצר הרע, למה בכלל אתה מביע דעה שאתה רוצה להחתי אותי? הרי אני בן מלך, אני ככהן, כנביא, אין לך זכות להביע דעה. לא שצריך לשכנע אותך שלא כדאי לעשות עבירה, אל תביע דעה בכלל, כי אין לך מקום. למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? כך אומר אותו נזיר מהדרום ליצר הרע. ובזה חטאו המרגלים שהיו בעיניים שלהם כחגבים. אם לא היו רואים את עצמם כחגבים, אלא כבני ענק, לא בחומר, אלא ברוח, לא היו מפחדים, אלא עד הרבה, היו שמחים, לא בוכים בחייה של חינם, אלא שמחים, שמחה אמיתית וראויה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
שדרים תורה, אם אז מפנימים לנו היא יקרה, הלכה השקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת שבת, דף פיזיין. הלכה ראשונה עוסקת בהסרת הפסולת עם מקצת מהאוכל. כאשר רוצה להפריד הפסולת מתוך האוכל ומוציא עם הפסולת מקצת מן האוכל, אין זה נחשב לבורר פסולת מתוך אוכל ומותר. ולכן אם נפל זבוב וכדומה לתוך כוס משקה או לתוך מאכל, אין להוציא הזבוב לבדו מהמשקה או מהמאכל, שבפעולה זו מוציא הפסולת מתוך אוכל ואסור משום בורר, אלא ייקח גם קצת מהמאכל או המשקה עמו ויזרוק, שבאופן זה אינו נחשב לבורר פסולת מתוך אוכל ומותר. הלכה שנייה דנה בברירת פסולת מפסולת. איסור בורר הוא רק כאשר מפריד בין אוכל ופסולת המעורבים זה בזה. אולם כאשר פסולת מעורבת בפסולת ומפריד ביניהם, לא שייך בזה שם בורר ואין בזה איסור כלל. ולכן מותר להשליך פסולת שיש בה נוזלים לתוך כלי שיש בה חורים המסננים את הנוזלים מתוך הפסולת. והנוזלים הולכים לאיבוד, שבאופן שבורר פסולת מפסולת אין לזה שם בורר. כלל. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא, כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי, עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 7.
בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני ט' בסיוון התשפ"ה, הראשון ביוני 2020, באולפן ישראל בן צבי.